להמשיך. אז אנחנו בפעם הקודמת עסקנו בשמשון, ואמרנו ששמשון במידה רבה הוא גם סוגר את החלק השני של ספר שופטים המתאר את אירועי השופטים השונים, וגם יכול לשמש במידה מסוימת נדבך נוסף בסיכום התקופה. ובאמת בשיעור הראיתי לכם גם בצורה גרפית כיצד סיפורו של שמשון איננו רק סיפור פרטי של עוד שופט, אלא משמש במידה רבה גם איזשהו סיכום כללי לתקופה בכללותה. בכל מקרה, אני כתבתי באגף הימני של הלוח תזכורת שכתבנו אותה כבר בתחילת לימוד ספר שופטים, ואנחנו אמרנו שספר שופטים נחלק לשלושה חלקים. החלק הראשון הוא מעין מבוא, זה הגלגל הזה שהוא מתמצת אותו בצורה הגרפית, כן, של שופט, חטא, עונש, זעקה וכולי, כאשר המרכיבים של הגלגל הזה מתוארים בחלק הראשון של ספר שופטים. לאחר מכן מפרק ג' פסוק ז' עד פרק ט' דיברנו על 13 שופטים, וכפי שכבר הזכרנו חלקם בתמצית שבתמצית, כולל תמציות קצת מוזרות כפי שהזכרנו. מאידך יש כאלה מן השופטים שירחיבו בהם הרבה, ובמיוחד הזכרנו בשיעור האחרון את ההרחבה הגדולה ביותר על שמשון, 4 פרקים, והזכרנו גם היום את האופציה למה העריכו בו יותר מן האחרים, למרות שהדבר נראה על פניו קשה ותמוע. בכל מקרה, החלק האחרון של הספר עוסק בחתימת הספר, סיכום, וזה פרקים י"ז עד כ"א, 5 פרקים. 5 פרקים שבהם הכתוב לא מספר לנו על עוד שופטים, ובכלל העיתוי של האירועים האלה כפי שעוד מעט נראה, וכך לדעת רש"י ועוד פרשנים נוספים, בכלל שייכים לראשית תקופת השופטים. דיינו, הסיפורים או האירועים של פסל מיכה, נדודי שבט דן ופילגש בגבעה, הם אירועים שקרו בראשית התקופה. למה בכל אופן הכתוב מביא לנו את הדברים בסופם? כי יש בחתימה הזאת או בסיום הזה איזה שהם סיפורים מייצגים שבאמצעותם שמואל הנביא שכתב את ספר שופטים רוצה לתת לנו איזה מין אקורד סיום, שאם אתם רוצים לדעת מה מאפיין את התקופה, אז יש לי בשבילכם כמה אירועים שבאמצעותם תוכלו להבין את התמצית ואת הסיכום של התקופה כולה. כך שבמידה רבה האירועים הללו הם סיכום של התקופה, והם מייצגים את התקופה כולה. אני כבר אגיד עכשיו עוד מעט את הדרך שבה הם משמשים תמצית לתקופה כולה, ואנחנו נלמד את האירועים. כדי לעשות סדר, אז כתבתי בסגול מימין לתכנים את תוכנית העבודה. אז היום בעזרת השם נלמד את פסל מיכה ונדודי שבט דן, שיהיה פרקים, ולאחר מכן בשבוע הבא נלמד פרקים י"ט עד כ"א, שזה פילגש בגבעה, ובזה נחתום את פרקי ספר שופטים. אבל כבר אמרתי לכם בשיעור שעבר שמגילת רות נכתבה גם היא על ידי שמואל הנביא, ובאמת אני סבור שיש במגילת רות משהו שמעביר אותנו מספר שופטים, שגם הוא נכתב על ידי שמואל, אל תקופת ספר שמואל עצמו, ואיך ומה התכנים, וכולם מתאימים מאוד לשמואל הנביא שעומד על המעבר, הוא אחרון השופטים, עוד נדבר על זה, הוא אחרון השופטים התדבר, ומצד שני הוא גם הנביא שמשך שני מלכים, גם את שאול וגם את דוד, והוא השופט שבעצם בנה, השופט הנביא שייסד את המלוכה בישראל. כך שבמידה רבה הוא נמצא על פרשת הדרכים הזו, ובספרים שהוא כותב הוא מצד אחד מסכם את כל מה שהיה, דיינו את תקופת השופטים במבט לאחור, והוא בעצם עושה את המבוא ואת המעבר מתקופת השופטים לתקופת המלוכה. הדבר הזה בא לידי ביטוי הן במגילת רות, כפי שנסביר בעזרת השם בעוד שבועיים, כפי שגם כתבתי, זה יהיה נדמה לי בבית בסיוון, וזה יהיה ממש סמוך ולפני חג השבועות, כך שזה יצא לנו ממש גם בהקשר הזה. בעזרת השם יד אחרי חג השבועות נותרו לנו עד סוף הזמן משהו כמו 7-8 שיעורים, ואנחנו בעזרת השם נלמד את ספר שמואל. נתחיל בספר שמואל א', אנחנו לא נסיים כמובן את כל ספר שמואל ב8 שיעורים, אבל כן נתקדם בעזרת השם לפחות עד מלכות שאול, עד כמה נתקדם בתוך מלכות שאול, נראה לפי המצב. בכל אופן, אנחנו בהחלט נעבור מן הכניסה לארץ עד ראשית תקופת המלוכה, ובהחלט זהו פרק זמן משמעותי, מאוד מאוד משמעותי מבחינת בניית האומה בארצה, וזה באמת המגמה של החלק הזה. בכל אופן, אנחנו יכולים לראות שפסל מיכה הוא סיפור בלי להכיר אותו, ותכף נכיר אותו לעומקו, פסל. וזה אומר שאנחנו עוסקים בעבודה זרה. ופרשת פילגש בגבעה, אז הסיפור של הפילגש וכל מה שקרה סביב העניין הזה, קשור גם לגילוי עריות וגם לשפיכות דמים, כפי שנרחיב בשבוע הבא. ובאיזשהו מקום, שלושת היסודות של עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, שהם היסודות השליליים של תרבות כנען, שנגדה יוצאת התורה והנביאים, בעוצמה מאוד מאוד רבה, הם אלה שמתגלים בעוצמה רבה מאוד באירועים שבחר שמואל הנביא לחתום בהם את התקופה. אמר לנו, דעו לכם רבותיי, כשעם ישראל חובר לעמי כנען, כשעם ישראל מתחבר אליהם ומתקדם אליהם, הרי הוא מסגל לעצמו את אופיים של הכנענים, והוא נכשל גם כן בתחומים שהם תמצית עיוותי התנהלותו. וכך שבעצם האירועים הללו שבאים בסוף הספר הם מעין סיכום וסיום עצוב של תקופה שבאמת הייתה פספוס במידה רבה, כפי שכבר הזכרנו. כאילו זכינו, אז מיד לאחר תקופתו של יהושע היינו מגיעים לתקופת המלוכה, ולא עוברים את תקופת הביניים הזו שהייתה בעליות ומורדות, אבל היא בהחלט בסופו של יום תקופה של חולשם ברמה הלאומית וברמה הרוחנית. ופשוט ההמחשה הנוקבת של הדברים הללו באה לידי ביטוי באמצעות האירועים החותמים את הספר. אני אקדים ואומר שסיפור פסל מיכה ששזור יחד עם נדודי שבדן, כפי שתכף נראה, באמת מלמד אותנו, כפי שכתוב בחום בצד השמאלי, על אירועים שמתחילים במשפחה אחת, כפי שעוד מעט נרחיב, והם הופכים להיות אחרי כן אירועים שכרוכים בתהליך של שבט שלם, שמבטא חוסר יציבות ובאמת פירוק, קודם כל של התא המשפחתי ואחר כך במסגרת הלאומית של השבט הזה, שמחפש לעצמו אלטרנטיבות לנחלה, כפי שעוד נסביר תכף. סיפור פילגש בגבעה אולי הוא הקשה והמצמרר ביותר, ולא בכדי, כפי שעוד נדבר, יש בו ניסוחים ודמיון גם בסגנון וגם בתוכן לפרשת סדום. והדבר הזה בלי ספק לא מקרי, הוא מבטא את מה שכבר אמרנו קודם, שכשעם ישראל חובר לעמי כנען ומתחבר איתם, אז הוא מגיע לדיוטה התחתונה של סדום עם כל המשתמע מזה. וזה בעצם מה שכתוב מבטא. פרשת פילגש בגבעה מתחילה ברמה המשפחתית, בשבר ברמה המשפחתית, שהופך להיות אירוע ששבט בנימין כולו מעורב בו, קודם רק בירת בנימין הגבעה, ולאחר מכן שבט בנימין כולו מגונן על בני הבליעל. כתוצאה מכך מתפתח עימות בין שבט בנימין לכלל האומה, מלחמת אחים ממש. ובאמת הנושא של גילוי עריות ושפיכות דמים, הן ברמה של הפילגש והריגתה והתנהלותם האלימה והברוטלית של אנשי הגבעה, ובהמשך סכסוך כללי שמביא לסבב של שלוש מלחמות בין שבט בנימין לעם ישראל כולו. ואין ספק שהדבר הזה הוא סיפור מאוד מאוד עצוב. סיפור פסל מיכה, עוד משפט אחד, ונדודי שבט דן כתובים, הייתי אומר, קצת בלשון צינית. הייתי אומר, זה היה מצחיק אם זה לא היה עצוב. זה פשוט כתוב, כפי שעוד מעט נראה, לעומת פסל מיכה שכבר אמרנו קודם, שכתוב בצורה מאוד מאוד קשה ונוקבת, ובהחלט לא, גם הסיפור הזה הוא לא מצחיק, אבל הוא כתוב קצת בצורה צינית, כפי שעוד מעט נראה. בכלל, מה שמאפיין את ההתנהלות בהרבה אירועים, והזכרנו זה גם ביחס לשמשון וגם ביחס ליפתח ולעוד שופטים, ומה שמאפיין את תקופת השופטים, שאור וחושך משמשים בערבוביה. זאת אומרת, מערכת מושגים מעוותת, מטושטשת, מאוד מאוד לא צרופה. והתוצאה היא שבאמת יש התנהלויות שיש בהם סתירות פנימיות, ואנשים אומרים, רגע, מה קורה פה? הולכים לתקן מציאות מעוותת בעיוות אחר, והדברים הולכים, מה שקוראים היום, בהפוך על הפוך. ויש יותר מדי אירועים, וזה בולט מאוד גם בקטע שלנו, שההתנהלות היא התנהלות שממש מעוותת, וכשהם רוצים לעשות איזה תיקון עם ציות מעוותת אחד, עושים עיוותים נוספים. זאת אומרת, כל מערכת המושגים מאוד מאוד משובשת, והמציאות היא ממש של אור וחושך בערבוביה, וגם כשרוצים לעשות טוב, אז משתמשים בכל מיני תובנות והתנהלויות שליליות, והדבר הזה באמת מביא בסופו של דבר למציאות מאוד מאוד קשה. אז זה משהו מבואי לכל היחידה שאנחנו עומדים לעסוק בה, ועוד מעט ניכנס לגופם של דברים. כן, בבקשה.
כל העניין של שמות של מפתח מיחידים ומשפחות, לאט לאט מגיע הרמה השבטית, הרמה הלאומית, אני מזכיר את כל העניין של השופטים עצמם, שתתחיל באיזשהו בן אדם אחד עבר בדרך לשבט, אז הרבה פעמים זה יגיע.
נכון, נכון. המעגל הזה של פרט, שבט ומשפחה, מאוד מאוד מובלט באירועים שונים בספר שופטים, ואני חושב שבאמת הוא, אז בוא נגיד שהמעגלים האלה הם מעגלים בבסיסם חיוביים ונכונים, גם בתקופת המלוכה וגם היום, נושא של התא המשפחתי כגורם, הרבה אירועים בתורה ובתנך כולו עוסקים בהתנהלות מתוקנת וראויה של התא המשפחתי, והתא המשפחתי הוא בסיס לרקמה השבטית, והוא בסיס למסגרת הלאומית, והוא איזשהו תבנית או מבוא להשפעה כלל עולמית. זה ברור לגמרי. הבעיה היא שפה מתארים לנו את המעגלים הללו מתוך תהליכים לא טובים, והשרשרת שמעבירה אותנו מתא קטן למעגל יותר גדול ויותר גדול, זה דרך שרשרות של, בעצם מה שאני רוצה להבליט באמצעות העניין הזה, שהעיוותים והבעיות יורדות לכל הרמות ומגיעות החל מהתא הקטן וכלה במציאות הלאומית הכוללת. בסדר? אוקיי, מוריי ורבותיי, זה המבוא, זה הפתיח, זה בשביל שאני אכנס עוד פעם לאיזה מין התובנה של ההקשר של ההתרחשויות, ועכשיו אנחנו נעשה היכרות יותר מעמיקה עם אירועים שפחות בדרך כלל פחות מתעסקים איתם. אני לא יודע למה, אבל בבתי ספר לומדים את אירועי השופטים ופחות מתעסקים עם האירועים הללו, כי אולי הם קצת מסובכים, אני יודע, מכמה וכמה סיבות. בואו נתחיל בפרק י"ז. שימו לב גם לגיאוגרפיה, כי היא תשרת אותנו בהמשך. אז אני היום לא ארחיב עליה, אני רק אדגיש אותה. כשנגיע למגילת רות, אני אחדד את זה מאוד מאוד, וגם תבינו למה. ויהי פרק י"ז פסוק א', ויהי איש מהר אפרים ושמו מיכאיו. ובכן, יש לנו עסק עם אדם. שימו לב, הוא מהר אפרים. הדינמיקה הזאת תחזור בהמשך. ויאמר לאמו, אלף, בתא המשפחתי, דו שיח בין בן לאמו, 1,100 כסף אשר לוקח לך, דיינו, נעלם לך סכום ענק, 1,100 כסף, כן, זה היה סכום גדול, שהאימא, אני יודע, חסכה, עבדה, קיבלה, אני יודע בדיוק, אבל פתאום סכום הזה נעלם לה, ואת עלית, וגם אמרת באוזני, דיינו, קיללת ואמרת כללה, שאם הגנב הזה, אם אח שמו, אני יודע מה, יהיו לו דברים כאלה ואחרים, ייפלו עליו, כן? ושמעתי שגם התלוננת והתפרצת לפניי על הכאב שהיה לך על כל הסיטואציה הזאת. הנה הכסף איתי, אני לקחתי. וואלה, אמא, אני הגנב. אז אני אומר, הפתיח אמרתם, מצד אחד זה מחייכים, אבל אוי ובואי לחיוכים האלה, שהבן גונב מאמא שלו, ואותן לא שלו להתפרץ, ואחר כך הוא בא להגיד, עוד שנייה אחת, ותאמר אמו ברוך בני השם, רק בשביל לסגור את הפסוק, ישכוח בני היקר, גנב חמוד, שהחזרת את הכסף, ואתה מתנהג כמו בן נאמן לאמו. שאתה משיב את העבדה לבעליה, כן? כמו שהפסוק הזה וכל הפנים שלו מלא סרקזם. כן, בבקשה. שאלה טובה. אני חושב על זאת אומנות סיפור מצוינת. שאני קורא את האירועים הללו, אז אני נזכר בשי עגנון קצת, בטכניקה הסיפורית של שי עגנון. אז בוא נגיד לך דבר כזה, יש כמה דברים שזה גם מסתיים, את ההתחלה הוא מביא לסוף, תכף אתה תראה את זה דווקא בכמה דברים, אחר כך אני אראה לך את זה. אבל אין ספק, אומנות הסיפור של שמואל הנביא היא אדירה, היא תגיע לפיתוח עוד יותר במגילת רות, ותגיע לשיא בספר שמואל. וכשנדבר על המבוא לספר שמואל בעזרת השם בעוד חודש, אז אתה תראה במה זה בא לידי ביטוי. זה פשוט מדהים, זה ספר מיוחד, ובצד הסיפורי שלו, בדרך שהוא מספר וכו', ועוד נדבר על זה. אז אין ספק, יש עוצמה סיפורית בספר, ספרים ששמואל כותב, וזה אחד הטכניקות הלא שגרתיות. בכל אופן, וישב את 1,100 כסף לאמו. בין אחרי שהוא התוודה והוא מחזיר לאמא שלו את הגניבה אשר גנב, ותומר אמו, תראו המשך העיוותים, הקדש הקדשתי את הכסף להשם. ובכן, כשהכסף נעלם לי, אז התחייבתי שאני אתן את כל הסכום או חלק מהסכום מתנה למטרות קדושות, כן, להקדש כזה או אחר, לצדקה, אני יודע מה, לדברים נעלים. ועכשיו שזכיתי שהכסף הושב לי, אז הנה, אני נותנת אותו מידי לבני. זאת אומרת, אני נותנת את זה ישר לבן שלי. למה? לעשות פסל ומסכה. דיינו, היא מבינה את הפסל ואת המסכה כמה שקוראים להם תשמישי קדושה. כן, איזה מין משהו ש... שוב, אמרתי לכם, אל תתפלו, זה אור וחושך משמשים בערבוביה, כן? כי בכל אופן, גם העבודה זרה הייתה, היה בפן של טקס דתי, מעוות, לא נכון, אבל היה פה איזה, הקדישי אותו להשם, כן? להגיש להשם, ואחר כך מתרגמים את זה מיד לעבודה זרה. דבר והיפוכו. ואכן, ואתה אשיבנו לך. אז הכסף זז מיד ליד. היה אצל האמא, הבן גנב אותו, ישב אצל הבן, האמא צעקה, הבן החזיר, האמא אמרה לא, בסדר, בסדר, מחזיר לך חזרה, בני היקר, אני נותן לך. וישב את הכסף לאמו, ותיקח אמו 200 כסף מתוך ה-1,200, ותתנהו לצורף. למה? ויעשהו פסל ומסכה. והיא בבית מיכאל. ובכן, זה ההתחלה. כפי שתכף תראו, האיש הזה הוא בחור עם יוזמה, והוא, כן, היום, מספרים היום, כן, אל תתפסו אותי במילה, אבל ההילולה והקברי צדיקים וכו', יש אנשים שגילו שזה עסק טוב, יוצקים איזה יציקת בטון, שמים שלט, קבר, תן האלוקי, הזה והזה, שמים דוכן לנרות, קופת צדקה וכו', זה הכנסה טובה. אז בואו לא ניכנס לזה יותר מדי, זה בערך מה שהבחור הזה עושה פה, כן? הוא מארגן לעצמו מקום של תשמישי קדושה, וכפי שתכף תראו, הוא פותח ליד זה גם אכסניה, ואנשים יכולים לשאול שאלות כמו כביכול באורים ותומים, אבל בפסל במסכה, והוא נותן שירותי חיזוי עתידות, בצד שירותי אשל, אכילה שתייה ויש לו מסעדה שם, שירותי לינה. הבחור גר בהר אפרים, על קציר 60, בציר מרכזי, והוא מחליט לעשות עסק מלופט גשפט, כן? עסקי תשמישי קדושה, שכמובן שהקשר בינם לבין אמת אובייקטיבית הוא מקרי בלבד. ואיש מיכל לא בית אלוהים, קוראים לזה עשה שטיבל כזה, כן? עשה איזה מקום בית אלוהים, ויעס אפוד וטרפים, כדי כביכול שהוא שואל שאלות ומגלה לשואלים את הצפונות ואת העתידות, וימלא את אחד מבניו ויהי לו לכהן. אז הוא לקח את אחד מבניו, הנכד של הגברת הידועה שדיברנו עליה קודם, והוא עשה אותו כהן. כן כהן, לא כהן, לא משנה, כמו שזה לא אלוהים אז גם זה לא כהן, אבל לא משנה, במסגרת הטקס, יאללה, הכל עובד. אז יש לו גם בית אלוהים, יש לו אפוד, יש לו טרפים, יש לו תשמישי קדושה, יש לו גם כהן שהוא מינה אותו, מה הבעיה? עכשיו, אם כל הדברים נראים לכם מוזרים, אם תרצו מצחיקים, עצובים, לא ברורים, הכתוב אומר לך באמצע, אל תתפלא, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. והפזמון הזה, כפי שתראו, יופיע 4 פעמים לאורך הפרקים החותמים את הספר. פעם ראשונה פה, פעם שנייה בתפר שבין פסל מיכה לנדודי שבט דן, פעם נוספת בתפר שבין נדודי שבט דן לפילגש בגבעה, ופעם אחת בסוף הספר שהוא גם סוף פילגש בגבעה. זאת אומרת, הייתי אומר שהפתגם הזה תוחם ומשמש מסגרת לאירועים שאנחנו, המוזרים האלה שכבר הזכרתי קודם, ובמידה רבה באמצעות הטכניקה הזו הכתוב אומר לך אל תטמע ואל תתפלא על המוזרות של ההתרחשויות. איך אומרים, בתקופה הזאת כל האופציות פתוחות, בימים הם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, חופשי חופשי, הכל עובד, הכל נתון ליוזמות של אנשים, אף אחד לא קובע כללים, כל אחד עושה מה בא לו בראש, כולל עיוותים על עיוותים. עכשיו, איזה סיפור אחד, הוא נעצר בינתיים פה, תכף הוא יתחיל את הסיפור, כי כולם תראו כל הסיפורים, זה כמו אמרת, כי הגדון כשהוא מתחיל סיפור, אז הוא מתחיל איזה, עם דמות אחת, עוזב, פתאום הוא מתחיל לספח על מישהו אחר, עוזב, פתאום הולך על... ובסוף בפרק הרביעי או החמישי, פתאום כל הדמויות הוא מזמנם לפונדק אחד, ופתאום כל הסיפורים שכל אחד נראה, מתחיל ממקום אחר ולא קשור אחד בשני, הוא יוצר מפגש מרתק של כל אלה, ושוזר אירוע פרק, בצורה מאוד מעניינת, כיצד כל הדמויות מתכנסות תחת קורת גג אחד של אירוע, וכל אחד תורם את התפתחות הדברים. כך גם קורה פה. כן,
שתי שאלות. דבר ראשון, בעצם החלק הזה זה סוג של אפילוג
במידה מסוימת.
שאלה שנייה, זה למה פתאום שונה שמו למיכה ולא מיכיהו?
שאלה טובה. כן, אולי השאלה מה התוספת, כן, של ההוא הזה, שזה חלק משם השם, ללא ספק. השאלה למה פתאום החליטו שמספיק לו עם זה. יכול להיות זה מעוטט משהו, שאולי הוא התחיל טוב, וההמשך, הוא יכול לוותר על הסיומת הזה. יותר טוב שתסתובב בלעדיה. עכשיו מתחיל סיפור אחר. ואי נער מבית לחם יהודה. שימו לב, היינו בהר אפרים. עכשיו אנחנו עוברים לבית לחם יהודה. הכתוב מדגיש לחם יהודה. ממשפחת יהודה. והוא לוי. זאת אומרת, הוא גר עם משפחות בשבט יהודה, אבל הוא בעצם לוי, והוא גר בבית לחם. והוא גר שם. עכשיו, למה, מה קורה עם הנער הלוי הזה, שהוא לוי אמיתי? וילך האיש מהעיר מבית לחם יהודה לאגור באשר ימצא. ובכן, האיש מחפש מקום מגורים, הוא מחפש, כפי שתכף נראה, פרנסה. ותזכרו כלל, כשהלוויים נודדים ממקום למקום ומחפשים פרנסה, סימן שהמצב הרוחני על הקנטי. למה? כי מתנות כהונה ולוויה וכו' וכו' נועדו כדי ששבט לוי יקיים את יהודו, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ישימו כתורה באפיך וחלילה מזבחיך. כשעם ישראל מפסיק להפריש תרומות ומעשרות ומתנות כהונה ולוויה וכו' וכו', אז בני שבט לוי אין להם מה לאכול, וכשאין להם מה לאכול הם מחפשים חלטורות, וכשמחפשים חלטורות אז הם לא עוסקים בהוראת התורה, וכשלא עוסקים בתורה אז מחפשים ורועים בשדות זרים ועושים כל מיני תרגילים ופעלולים ברוח הדברים שקראנו זה עתה. ובאמת גם הנער הלוי מסכן, אין לו מה לאכול ואין לו את מה שצריך, והוא במקום ללכת וללמד תורה אז הוא הולך לחפש אוכל, מה לעשות. ואכן הוא הולך לחפש מקום לגור ומקום לעבוד, וכשהוא הולך על ציר 60 מבית לחם צפונה ויבוא אר אפרים, וכפי שאמרתי לכם, בית מיכה על ציר 60, על ציר מרכזי, והוא הגיע לפנות ערב לשם, הוא הגיע על בית מיכה לעשות דרכו. הוא לא התכוון להישאר שם, הוא התכוון לחלוף שם, לעבור שם, ולהמשיך הלאה. אבל כפי שאמרתי, יש שם אכסניה, אפשר לעצור, לישון שם לילה, להמשיך הלאה. כשמיכה רואה את האורח הנכבד שהגיע אליו, יאמר לו מיכה, מאין תבוא? ויאמר אליו, לוי אנוכי, מבית לחם יהודה. ואנוכי הולך לגור באשר אמצא. אומרת, אני בסיבוב חיפוש, מחפש את עצמי, מחפש עבודה, מחפש מקום מגורים וכו'. היא אומר לו מיכה, וואלה, הגעת בזמן הנכון למקום הנכון. שווה עמדי, ויהיה לי לאב ולכהן, ואני אתן לך 10 כסף לימים וערך בגדים ומחייתך. בקיצר, הוא אומר לו, תשמע, אני יש לי פה בית אלוהים, אני מחפש מישהו, העסק ברוך השם מתפתח, אני רוצה פה עוד יד, עוד ידיים שיעזרו לי פה, ואני מאוד צריך פה, כי יש לי בית אלוהים, ולכן אני לחוץ לי מישהו שהוא לוי, לוי זה אחלה דבר, בינתיים הוא נותן לו גם קידום להיות גם כהן, כן, הוא את הבן שלו שהוא לא לוי ולא כהן, עשה אותו כהן, אז את הלוי הוא בטח יכול לקדם כבר להיות כהן, זה לא בעיה לה, זה כבר המרחק כבר יותר קטן. בכל אופן, מה הוא מציע לו? מזכורת של 10 כסף לשנה, ימים זה שנה, וביגוד וערך בגדים, הוצאות ביגוד וכו' וכו', ומחייתך, הוצאות אשל. וואלה, חוזה לא רע. כנראה שהלוי לא השתכנע בינתיים, והחליט לחפש הלאה. למה? הוא חשב אולי ימצא ג'ובים יותר טובים. וילך הלוי. אחרי שהוא כנראה יסובב איזה זמן, ולא מצא איזה הצעות יותר מרתקות, ויואל הלוי לשבת את האיש. אז הבחור החליט לעשות אחורה פנה, חיפש, אני יודע, עוד איקס זמן, כנראה לא הרבה מדי, והוא לא מצא מציאות יותר טובות, אז הוא אומר, אוקיי, חזר חזרה למיכה, אמר, אוקיי, בוא נפעיל את ההסכם שהצעת, הולכים על זה. והיא הנער לא כאחד מבניו. כן, איך אומרים, הבחור השתלב היטב שם במשפחה, והעסק עובד. וימלא מיכה את יד הלוי, והיא לא הנער לכהן. ממלא את ידו, דיינו ממנה אותו, והיא בבית מיכה. ויאמר מיכה, אתה ידעתי כי היטיב השם לי, כי היה לי הלוי לכהן. כן, מיכה רואה בזאת משמיים. קדוש ברוך הוא זימן לו לוי אורגינל. עד עכשיו הוא עבד עם כהן לוי מזויפים. עכשיו הקדוש ברוך הוא מאותת לו, כי הוא זימן לו לוי אורגינל לעבוד אצלו בעסק. סימן משמיים שהקדוש ברוך הוא רוצה בעניין הזה וכו' וכו'. כן. אב במובן של מנהיג רוחני, כן, אבי אבי רכב ישראל הוא פרשה וזה דמות מנהיגה. באמת הוא הציע לו, בכל אופן הוא לא התכוון לוותר על המעמד שלו בתור בעל כל העסק, אבל אומר, אתה תהיה אצלי, אומרים, איך אמר ביבי לבנט, אתה תהיה בכיר בממשלה שלי. נכון? דרך כלל זה מה שהוא הבטיח לפה. הוא יהיה בכיר בבית האלוהים שלו. משהו כזה. בקיצור, אם העסק הזה נראה לכם מוזר וצירוף נתונים אולי קצת מחייך, בימים ההם אין מלך בישראל, ובימים ההם שבט הדני מבקש לו נחלה לשבט, כי לא נפלה לו עד היום מהו בתוך שבטי ישראל בנחלה. ובכן, הקצה השלישי של הסיפור, שני קצוות התחילו, היה הנער הלוי שהגיע לבית מיכה. עכשיו שבט דן אמור היה להתנחל במה שקוראים גוש דן, אבל הוא קיבל את זה. אבל מי שגר בגוש דן היו אמורים עם רכב ברזל ולעזוב את גוש דן, אתם יודעים, זה תמיד היה עסק נדלני טוב, זה היה על נמל יפו, היה על הירקון עם הרבה מים, עם אדמה פוריה, על דרך הים הבינלאומית, וואלה, מקום כזה קשה לתפוס. ובאמת ישבו שם אמורים שישראלים גם מבי יהושע לא הצליחו לעקור אותם, וכיוון שכך הם דחקו אותם, והם דחקו אותם מזרחה לשולי ההר. הם גרו באמת באזור בית שמש, באזור עמק הילון, שעלבים וכו' וכו' וכו'. אבל שבט דן הוא היה שבט גדול במפקד של סוף ספר במדבר. שבט דן הוא השני הגדול אחרי יהודה. ואיך אומרים, הם גרו בצפיפות והיה להם קשה שם. ולכן בשלב מסוים הייתה להם שתי אופציות: או לנסות להתארגן וללחום על השטח שיועד להם באורגינל, או לחפש אלטרנטיבה. עכשיו, רבותיי, לחפש אלטרנטיבה, ברור להם לגמרי שהם לא הולכים לפלוש לשטח של אחד מן השבטים האחרים. ולכן הם עושים חשבון ככה: לצאת מחוץ לתחום ההתנחלות העכשווי, דרומה משמעון ויהודה, זה נגב, זה לא משהו שכדאי להשקיע בו. מזרחה לראובן, גד וחצי המנשה, זה שוב אזור מדברי. האלטרנטיבה זה לעלות צפונה, צפונה מנפתלי ואשר. מה גם שנפתלי ואשר זה חבריהם מאז תקופת הדגלים במדבר, ועל כן איך אומרים, כל הדרכים מובילות צפונה במקרה הזה, והם רוצים לבדוק אופציה ללכת ולתפוס שטח מצפון לנפתלי ואשר. כיוון שכך, בפסוק ב' וישלחו בני דן ממשפחתם חמישה אנשים מקצותם, אנשים בני חיל, מצורעה ומאשתאול, שזה חלק מן המרחב שהם התגוררו בו, לרגל את הארץ ולחוקרה. דיינו לבדוק את השטח, לראות מה האופציות. ויאמרו עליהם, לכו חיקרו את הארץ. דיינו, תלכו ותבדקו אופציות לנחלה אלטרנטיבית. תפסו חמישייה עם כושר ניווט, כושר סיור טוב, שיחפשו את השטח. ויבואו אר אפרים את בית מיכה וירינו שם. ושוב, כפי שאמרתי לכם, הם עולים מאזור בית שמש, צורה או שטעול, עולים משהו דרך אני יודע, בבל וואד, שער הגיא, מגיעים לאזור צפון ירושלים והולכים קצת צפונה, מגיעים לבית מיכה על ציר 60. הם החליטו להתקדם צפון. טוב, הגיעו לבית מיכה, זה כפי שאמרתי אכסניה, גם כן צמים ראש כמו מתוך תקווה, כוונו לחורת בבוקר להמשיך הלאה. הם האם בית מיכה, והם הכירו את כל הנער הלוי. הנער הלוי שדיברנו עליו קודם, שגם התביית שם בתור כהן, הם הכירו אותו. יכול להיות, כנראה שאלה איזה קול מיוחד, או חווה במיוחד, או צייצני, לא יודע בדיוק מה, אבל היה לו קול שמיד הסגיר אותו, והם הכירו אותו. יכול להיות שהנער הלוי הזה בנדודיו באזור, היה גם הגיע לחפש עבודה איפה, בבית לחם יהוד, בשבט דן. וכשהוא חיפש עבודה, הם ראו אותו איזה אחד כזה, היה משהו מיוחד שהם זיהו אותו, אולי, כן? ויסורו שם, ואמרו לו, מי יביא החלום? מה אתה עושה בזה? ומה לך פה? כן, ראו אותו שם, אמרו, איך הגעת לפה? ויאמר עליהם, כזו וכזה עשה לי מיכה, והזכירני, אני עובד אצלו בשכר, והיא לא לכהן. אפשר, קיבלתי קידום אצלו, אני מזמן כבר לא לוי, אני כבר כהן. ואמרו לו, שאל נא באלוהים, וואלה, אם אתה כזה כהן, ויש לך פה תשמישי קדושה שמאפשרים לדעת את העתידות, בבקשה, בוא תשאל לנו באורים ותומים שפה ארגנו. אני מזכיר לכם, האורים ותומים האלה צמחו מהגניבה של מיכה, בעל בית האלוהים, אמא שלו וכו', כן? שאל נא באלוהים ונדע, תצליח דרכנו אשר אנחנו הולכים עליה. כן, אנחנו יוצאים פה למשימה לא פשוטה. היינו רוצים לדעת מה צופן לנו העתיד, אז אנחנו מאוד נשמח שאתה תעדכן אותנו, יש לך פה כל העזרים. ויאמר להם הכהן, לכו לשלום, נוכח השם דרככם אשר תלכו בה. זו תשובה כמו בהורוסקופ. כן, כל ההורוסקופים, השבוע יהיה עליות וירידות, חלק מהזמן יהיה צחוקים וחלק קצת יהיה פחות. לפני פסח ראיתי הורוסקופ מעניין, אני לא מסכר הרבה פעמים, סתם זה בשביל הצחוקים, או שמעתי ברדיו, כן? שאני אוהב את זה בשביל שלי חומר לשיעורים, אז אני מסתכל. אז בקיצור, כתוב שמה שצפוי שבתקופה הקרובה יהיה לכם הוצאות כבדות. בטח לפני פסח, מה? אני יכול להגיד לכם את זה מעכשיו, להורוסקופ, כל הפסח מכאן ועד הודעה חדשה. כל מיני דברים מהסוג הזה. קיצור, מה שאני בא להגיד, שזה אמירות שהן בינלאומיות, הן תמיד טובות. מה שלא יקרה, תמיד הם יהיו צודקים. מזג האוויר יהיו בו שינויים די תדירים. בתקופה הזאת של האביב זה ידוע. כן? ועוד כהנה וכהנה אמירות מסוג רב משמעי שהן תמיד יהיו נכונות, אין שום בעיה. גם פה מה הוא אמר להם? לכו לשלום. נוכח השם דרככם. יענו השם משגיח עליכם. זה ידוע, גם אם הם לא היו אומרים, השם משגיח על כל העולם. אז מה הבעיה? אז ככה. טוב. וילכו חמשת האנשים ויבואו לישה. הלכו צפונה, הגיעו צפונית לבקעת הלנון, צפונה מנפתלי, ויראו את העם אשר בקרבה יושבת לבטח, כמשפט צידונים. הם איכשהו פריפריה רחוקה של הצידונים, הפניק. עכשיו הם יושבים, האזור הוא אזור יפה, פורה, עם שפע של גשמים, מים, אדמה פוריה, מקום יפהפה, בקעת הלבנון. ואנשים יושבים לבטח, שוקטים, אין מחלים דבר בארץ, יורש עצר, רחוקים מהם מצידונים, ודבר אין להם עם אדם. אף אחד לא, הם בינם לבין עצמם, לא מחלימים, לא מביישים זה את זה, אין להם שום חילוקי דעות. יורש עצר זה שלטון. העוצר הוא השליט. דיינו, אין להם שום חיכוכים עם שלטונות, לא בפנים ולא מבחוץ. והם בכלל רחוקים, איזה מין חבורה שחיה טוב באיזה פינה שתוקה בתוך הטבע בקרקע מצוינת, ודבר אין להם אדם. כתוב בכוונה מדגיש, יש פה אנשים טובים ששקטים, חיים יפה, חיים טוב, לא עושים רע לאף אחד וכו'. וכתוב בכוונה מבליט את העניין הזה, למה? כי הם שמו עליהם עין, איך אומרים, אחלה פריירים, גרים במקום טוב, קל לתפוס אותם, קל גם זה חלק מהאבסורד. במקום ללחום במקום שהתורה או הנביא יהושע על פי הגורל נתן להם את הנחלה בגוש דן, וזה המקום שיועד להם, אז הם מחפשים חיים קלים, הם מחפשים תנאים טובים, אבל במקום לממש אותם בגוש דן האורגינלי, ששם הם צריכים להילחם, להזיע, אז הם עדיפים פתרון קל עלי בדידם, להשיג תנאים דומים של קרקע מעולה וכל הנלווים לעניין, אלא שהם מחוברים גיבורים על חלשים, על אנשים טובים, ומתנפלו עליהם, והבזזו להם את הקרקע, ובאמת אין סיבה שהם יעשו, והכתוב בכוונה מבליט את העניין הזה. הם חוזרים מהסיור אחרי שהם הגיעו פה אחד להסכמה שזה המקום הראוי, ויבואו אל אחיהם צורעה ואשתאול, ויאמרו להם אחיהם, מה אתם? מה יש לכם לספר לנו? ויאמרו, קומה ונעלה עליהם, כי ראינו את הארץ, והנה היא טובה מאוד. מזכיר לכם משהו? הארץ טובה מאוד, כן, בדיוק. שוב בלטון סרקסטית, כן? ואתם מחשים, אל תעצלו ללכת לבוא לרשת את הארץ. גם זה משפט סרקסטי. כי מה זה, מה הם עשו עד היום? הם התעצלו לבוא לרשת את הארץ שיועדה להם את גוש דן. עכשיו מה הם אומרים? אל תתעצלו, הם הולכים לרשת ארץ שהיא לא שלהם. הם הולכים לנהוג בברוטליות כלפי עם שבעצם לא עושה רע לאף אחד, וכל חטאם שהם אנשים טובים חלשים נכים שגרים באזור טוב, והם יחפשו לעצמם את הקרקע האלטרנטיבית על גבם. כבואכם תבואו אל עם בוטח וארץ רחבת ידיים, כי נתנה אלוהים בידכם. גם זה סרקזם, זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לכם, מקום אשר אין שם מחסור כל דבר אשר בארץ. וואלה, אחלה מקום, שווה. טוב, החבר'ה השתכנעו ויסעו משם ממשפחת הדנים מצורה ומשתאול 600 איש חגור כלי מלחמה. דיינו, בראש מוביל גדוד של 600 לוחמים חמושים, הסיירת. הם יוצרים את הציר, פותחים את הציר לכל אלה שהולכים אחריהם. לא כל השבט עלה, רוב השבט עלה, בכל אופן הם מובילים. ויעלו ויחנו בקריית יערים ביהודה. דיינו, הם עולים מבית שמש, מאזור בית שמש, צורה יש תעול, ומתחילים לעלות, קריית יערים זה טלסטון, זה אבו גוש. הם עולים בכביש מספר אחת, פחות או יותר, כוונה להגיע לגב ההר, ובאותו מסלול שחמשת הסיירים הלכו, הם ילכו אחרי צפונה, יחצו את עמק ישראל, ימשיכו הלאה, ועד שהם יגיעו למקום שיתרו החמישייה הזאת.
איפה יוצא היום?
איפה יוצא היום מה?
השטח של הלייש שם.
דן. תל דן.
רמת הגולן פה?
לא עוד רמת הגולן, אצבע הגליל. ליד קריית שמונה. טוב, על כן קראו למקום ההוא מחנה דם עד היום הזה, הנה אחרי קריית יערים. היינו, הם בנו שם איזה חניון לילה, למחרת הם מטפסים הלאה, ויעברו משם הר אפרים. הם הולכים שוב לעלות על ציר 60, ווואלה, לאיפה הם הגיעו? לבית מיכה. למה? למה הוא על הציר, כפי שאמרתי, הוא ממוקם במקום על ציר ראשי, במקום קלאסי לחניות, והבחור, איך אומרים, מתמקם טוב. טוב, ויענו חמשת אנשים ההולכים לרגל את הארץ לאיש, ויאמרו אליכם, הידעתם כי יש בבתים האלה אפוד וטרפים ופסל ומסכה, ואתה דעו מה תעשו. דהיינו, הם בקריצה אומרים לשבט ולגדוד הזה, וואלה, יש פה ציוד שכדאי שניקח איתנו. למה אחלה ציוד? אנחנו הולכים עכשיו רחוק צפונה, מה לא יזיק שיהיה לנו גם כן קצת אפוד, טרפים, אזורים ותומים כזה. מה זה? כן, שיהיה לנו שם איזה, יש פה שטיבל מצויד כראוי, בוא ניקח אותו. מה? על דרך הביזה אנחנו הולכים לבזוז ארץ, נבזוז בדרך גם בית אלוהים אחד, שנהיה מסודרים עם כל תשמישי הקדושה, כדת וכדין. ויסורו שם, ויבואו אל בית הנער הלוי בית מיכה, וישאלו לו לשלום. ובכן, נכנסו, ושש מאות איש חגורים כלי מלחמתם ניצבים פתח השער אשר מבני דן. يعني החמישייה נכנסת פנימה לדבר, וכדי להיות משכנעים מספיק טוב, אז ה-600 חבר'ה עומדים בפוסת קרב בכניסה לבית. ויעלו חמשת אנשים הולכים לרגל, באו שמה, נסו לחדר, לבית שמה, לקחו את הפסל ואת האפוד ואת הטרפים ואת המסכה, וואלה, לקחו, גילחו שם את כל הציוד, בלי לשאול פעמיים, בלי לדבלבל, מראה, הכירו את המקום בגלל הסיור המוקדם שהם כבר היו שם. והכהן, אותו נער לוי שנהיה כהן, ניצב פתח השער, והוא בהלם. באו חבר'ה, נכנסים, החבר'ה שביקרו פה לא מזמן, מגלחים הכל, ושש מאוד האיש החגור כלי מלחמה. דיינו, הוא מסתכל עליהם, צד שני הוא מסתכל לצד השני, רואה 600 חבר'ה חמושים, הוא מתלבט, לפתוח את הפה, יכול להיות שהחמש 600 חבר'ה האלה, אבל על הזמן, הוא לא יודע מה לעשות. צד אחד הוא נאמן לאדונו מיכאיו, מצד שני הוא רוצה לחיות. הוא רואה פה חבר'ה נכנסים, לוקחים, יש 600 חבר'ה מגבים אותם למטה בכוננות קרב, אז הוא מחליט, ואלה באו בתמיכה, ויקחו את פסל היפות, תרפים את המסע עליהם, כן, מה אתם עושים? זה משהו הספיק להגיד להם. ואמרו לו, אחרש, שמך על פיך ולך אימנו, ויהיה לנו לאב ולכהן, הטוב היא אותך כהן לבית איש אחד, או היא אותך כהן לשבט ולמשפחה בישראל. בקיצור, הם אומרים לו, יש לנו הצעה למירי החלטה, יש לך אפשרות לקבל קידום, עד עכשיו היית כהן פה באיזה, אתה יכול להיות כהן של כל השבט, עכשיו במקום להיות שופט מקומי אתה יכול להיות שופט מחוזי. וואלה, עכשיו, אבל זה מהר, עכשיו אתה צריך להחליט מה אתה עושה. ויתב לב הכהן, פתאום תוך 30 שניות עושה סוויץ', במקום לגונן על הבעל הבית ועל הציוד שלו בתוקף תפקידו ועל פי החוזה שהוא חתם איתו, הוא מחליט, יש לו פה הצעה מפתה, אמנם מושגת באלימות, אבל בסדר, לא נורא, חוצה את הקווים, ויקח את האפוד ואת הטרפים ואת הפסל ויבוא בקרב העם. הבחור לוקח את כל הציוד יקר ערך, מצטרף לגדוד של שבט דן, ומתחיל ללכת איתה. ויפנו וילכו, וישימו את הטף, את המקנה ואת הכבודה לפניהם. הם הרחיקו מבית מיכה, והאנשים אשר בבתים אשר עם בית מיכה נזעקו וידביקו את בני דן. הם מתחילים ללכת צפונה, והחבר'ה מסביב, נפל להם הסימון, וואלה, פתאום הם יישארו בלי תשמישי קדושה, בלי כהן, פתאום גילחו להם את כל העסק. מה? ויקראו, אז הם רוטפים אחרי בני דן צפונה, לא הרחיקו הרבה עוד, והם מגיעים אלה. ויקראו אל בני דן, היי בני דן, מה קורה? ויסבו פניהם ויאמרו למיכה, מה לך כי נזעקת? הם מסתכלים אחורה, אומרים מיכה, שלקחו לו את הכהן, לקחו לו את כל הציוד, הוא רץ איתם עם בני דן. אומרים, מה קרה? מה אתה רץ? מה הלחץ? מה קרה? ויאמר, את אלוהי אשר עשיתי, שומעים? את אלוהי אשר עשיתי לאלוהים, לקחתם, ואת הכהן, שגם אני עשיתי אותו בעצם כהן, לקחתם, ותלך, ומה להיות? נשארתי בלי כלום. ומה זה תאמרו אליי מלאך? מה? אתם לא מבינים למה אני רץ? מה, לא מבין מה השאלה שלכם בכלל? מה, אתם לא מבינים מה הבעיה? אמרו אליו בני דן, אל תשמע קולך עמנו, פן יפגעו בכם אנשים מרי נפש. פה אנשים שהסיף משתחרר להם מהר, אז בואו, אל תצעקו יותר מדי, בואו תהיו בשקט, בואו נגמור את העניינים באווירה טובה, אל תצעקו, אל תתלוננו, בוא, יש פה אנשים שצועקים, הם מאוד מתעצבנים, הם מרי נפש, הם מתעצבנים מהר, ולמה, ואספת נפשך ונפש ביתך, והם יכולים להרוג אותך ואת כל המשפחה, אז בוא נגמור את זה בצורה אלגנטית, בוא, הביתה, אנחנו נמשיך הלאה, ובסדר, זהו, אל תעשה מזה סיפור. וילכו בני דן לדרכם, עשו לו אחורה פני אחרי שאמרו לו את זה, והמשיכו הלאה. ויר מיכה כי חזקים הם ממנו, ובטח הוא בא עם שם כמה שכנים, והם גדוד של 600 חגורים, כלי נשק וכו', ואיפן וישוב אל ביתו. כן? שוב אני אומר, זה היה מצחיק אם זה לא היה עצוב. מוסיפים, הכל כביכול בשם שמיים, רוצים להגדיל תורה ולהדיר, בית אלוהים, אפוד, טרפים, הכל פה הפוך על הפוך על הפוך על הפוך, הכל בגזלה, הכל... גם כל המסע שלהם הוא מעוות, כי במקום להתיישב בגוש דן האותנטי הזה הם הולכים לחפש על... וכו'. והכתוב שנייה אחת, והכתוב במסבר, והם לקחו את אשר עשה מיכה ואת הכהן אשר היה לו, ויבואו על לייש, ושוב הכתוב אומר פעם נוספת על עם שוקט ובוטח. אנשים לא עשו לאף אחד כלום, למה התנפלתם עליהם? כמו שהתנפלו על בית מיכה, והכל בשם ה... הם באו, מה לעשות? לרשת את הארץ. ושוב, העיוותים, הפער בין המעשה ובין הסיסמאות. סיסמאות הכי נעלות והמעשים הכי נוראים. ויקו אותה לפי חרב ואת העיר שרפו באש, כן? באו על לייש על עם שוק, ויקו אותה לפי חרב ואת העיר שרפו באש. ואין מציל. אף אחד לא יכול להציל אותה. כי כפי שהם בדקו קודם, כי רחוקה היא מצידון. ודבר אין להם עם אדם, כן, הם לא אנשים עם הסכמי ביטחון וכולי, הם גם לא היו ערוכים למלחמה, הם היו חיו בשלווה, בשקט, בנעימות. והיא בעמק אשר לבית רחוב, כן, זה בקעת הלבנון מוליכה צפונה לבית רחוב, ויבנו את העיר וישבו בה. כן, אחרי שהם כבשו אותה, הם בונים אותה ומתמקמים שם, ויקראו שם העיר דן בשם דן אביהם, אשר יולד לישראל, על שם אבי השבט, ולכן הוא נקרא דן. ואולם לאי שם העיר לראשונה, העיר נקרא לאיש, אבל הם עשו לה סבת שם לדן. ויקימו להם בני דן את הפסל. עכשיו בא השוס הכי גדול. ויונתן בן גרשום בן מנשה, הוא ובניו היו כהנים לשבט הדני עד יום גלות הארץ. לכן רבותיי, אחרי כל מה שכבר הכתוב סיפר לנו, אז הדובדבן שבקצפת, וזה בקשר מה שאמרתי לך קודם, בעצם לא ידענו מה שמו של הנער הלוי שהפך להיות לכהן. עכשיו לקראת סוף הסיפור, ממש בפסוק אחד לפני האחרון, שולף לנו הכתוב את האינפורמציה. ואם עד עכשיו הסיפור לא היה מספיק נורא, אז עכשיו הוא ממתן לו ממד נוסף, ויש הוא מגלה לך מי זה הכהן הזה, הנער הלוי שהפך לכהן, שעשה כפי שראינו בהחלטה מהירה הסבה מקצועית מכהן לבית אב לכהן לשבט שלם. והוא לא פחות ולא יותר, קוראים לו יונתן בן גרשום בן מנשה, ואתם רואים הנון תלויה. וחזל אומרים לנו שהוא היה בן של משה. הנון שם, שאומרים שזה הנון מהאשרי, שסומך לכל הנופלים, כן? אז נפלה עד לפה, כדי לגונן על, 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 על שמו של משה. ופה אני חייב לפתוח לרגע נושא שלא כל כך מדברים בו, וזה הנושא של בני משה. תראו, למשה רבינו היו שני בנים. שני בנים, אחד קראו גרשום ולשני קראו אליעזר, כי אלו יביא בעזרי חולי. שני הבנים האלה נעלמו לנו. אחד הדברים שאנחנו לא שואלים, אבל זאת עובדה. תראו, בספר במפקד, בספר במדבר בתחילתו, כן, בפרק ג', אלה תולדות משה ואהרון, ואז מונים לנו את בניו של אהרון. ובעצם מה מתבקש שימנו פה? בני משה. אין. מה רש"י מביא במקום? שכל המלמד את בן חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. זה בסדר. זה שהוא לומד תורה את הבנים של אהרון וזה, זה מצוין. אבל איפה הבנים שלו? יש לו בנים. איפה הם? עכשיו בשום מקומות אחרים הם נעלמו לנו. עכשיו אני רוצה להגיד לכם עוד משהו נורא עצוב, שלא מדברים עליו הרבה. יש שני אנשים ענקים שנעקרו מביתם בקטנותם בעל כורחם, והושלחו להוויה אחרת. הראשון היה יוסף, מכירת יוסף, הגיע למצרים אחרי גלגולים קשים שלא נאריך בהם כרגע. הוא הפך להיות משנה למלך, ובתוקף תפקידו כמשנה למלך הסיעו לו בת, את אסנת בת פוטיפרה כהן און, בת כהן מצרי. נולדו לו שני בנים, אחד קראו לו מנשה כי נשני אלוהים מכל עמלי ומכל בית אבי, והשני קראו לו אפרים, כי אפרני אלוהים בארץ עוני. זה משהו מדהים, איך האיש הזה, שנעקר מן הבית בצורה מאוד קשה, ובכיתה י' א', הוא היה בן 17, והתגלגל לכל מיני מקומות קשים, ושומר על זהותו ועל ערכיו ועל ערכי בית אבא, למרות שכל הסברות הם לבעוט בבית הזה שבעד בו. והוא איננו מרפא מכך, ולמרות שהוא התחתן עם בת כהן מצרי, הוא מוליד ילדים וקורא להם, אחד קוראים לו אפרים, כי אפרני אלוהים בארץ עוני. מה זה בארץ עוני? וואלה, קיבלת שם משנה למלך, כי הצילו אותך, גדלת שם, חיית שם את כל רוב שנותיך, מה זה ארץ עוני? וגם כי נשני אלוהים, משכיחני אלוהים מבית, מכל עמלי ומכל בית אבי. האיש רוצה את בית אביו, והוא קשור אליו. כשמשפחת יעקב ירדת למצרים, אחרי כל הגלגולים שהיו בהמשך, הוא האיש שמציע להקים את הגטו היהודי הראשון בארץ גושן, שהם לא התבוללו במצרים. ויותר מזה, הוא מושיב את שני בניו, אפרים ומנשה, על ברכיו של יעקב. במשך 17 שנה שיעקב חי עוד במצרים, אז הילדים הצעירים האלה, כי הם היו בערך בני 6-7 משהו כזה, כשיעקב ירד למצרים, והם גדלים עד גיל 20 וסופגים את מה שהסבא הזה מעביר. ולמרות כל זאת, הוא הצליח להבריג את שני בניו עד היום כחלק בלתי נפרד משבטי ישראל. כבר יעקב אמר לו, אפרים ומנשה כראובן ושמעון לעיר. ועד היום אנחנו מברכים משמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. ויש לנו חטיבת אפרים, יש לנו מועצה אזורית מנשה, ויש לנו המון דברים אפרים ומנשה. מוריי ורבותיי, הבנים של משה רבינו, שניסה גם כן בתנאים קשים, לבת כהן מדיין, לציפורה, בת כהן מדיין, יתרו. ואני לא בטוח שפוטיפר הכהנון גם חזר בתשובה כמו יתרו, אני לא יודע. בכל מקרה, שני הבנים האלה לא הצליחו להתרומם לשום מקום משמעותי. הדבר הזה נידון גם בחז"ל, והשתיקה של הכתובים ביחס לאזכורם לאורך כל הדרך, הם לא נזכרים. זה דבר נורא, נורא עצוב. אני לא אכנס כרגע לדון בסוגיה הזאת יותר מדי, אני רק משפט אחד קצר כן רוצה לומר. מה שהוא כן רמז לנו פה זה שהנכד שלו, ראינו הבן של בנו גרשום, הגיע בתקופת השופטים לאן שהוא הגיע עם כל הסיפור הנורא נורא עצוב הזה. וכשכתוב רוצה להמחיש לנו עוד יותר עד כמה הסיפור עצוב, אז הוא אומר לך, תדע לך שהנכד של משה רבינו, הנכד של משה רבינו הוא הכוכב של הסיפור הזה, הוא הלוי שנהיה לכהן וכולי וכולי. נורא נורא עצוב הסיפור הזה. ובאיזשהו מקום זה גם מחבר אותנו למה שאמרתי לכם קודם, שהאירועים הללו קשורים לראשית תקופת השופטים, למרות שהם מופיעים בסוף הספר. כי משה רבינו, הבן שלו היה פחות או יותר מקבילו של דור יהושע, והנכד שלו שייך לתחילת תקופת השופטים. זאת אומרת שאנחנו בהחלט יכולים לראות פה את ההיגיון גם של העיתוי שרוצים לתת לפרשיות הללו. נראה דבר דומה גם בפילגש בגבעה בהמשך, עם עוד דברים מאפיינים. בכל אופן, הסיפור הזה הוא סיפור שככה מסתיים באיזה מין אינפורמציה שהיא ככה, וואו, הנכד, זה לא איזה מישהו שם, אני יודע, סתם איזה לוי נבך, זה הנכד של משה רבינו, עם כל העצבות שבעניין. ובאמת גם פה הטכניקה הסיפורית, שאת זה, איך אומרים, את הדובדבן שבקצפת הזה, שמרו לקראת סוף הסיפור. כי הוא יכול להתחיל את הסיפור בהתחלה, היה נער אחד, הוא שמו יונתן בן גרשום בן מנשה וכו' וכו'. לא, הוא מספר לך על נער לוי, ומספר לך את כל הסיפור עם כל העיוותים שלו, ובסוף הוא שולף לך, אבל אתה יודע מי זה הבן הזה? מי זה הכזה? הנכד של משה רבינו. וואו. רק אני אגמור פה את הסיומת הקטנה, והכתוב מספר לנו, כן? הוא ובניו היו כהנים לשבט הדני עד יום גלות הארץ. היינו, זה לא סיפור שנגמר ב-20-30 שנה שאחר מכן, אלא שבט דן החזיק שם מרכז כזה מעוות, ועד שחורבן בית ראשון, או הייתי אומר קודם קצת, שהגלו את השרת השבטים, ושבט דן גלה יחסית בין הרשויים, וישימו להם את פסל מיכה אשר עשה כל ימי היות בית האלוהים בשילו. תהיינו, בית האלוהים היה בשילו, כבר יהושע שם אותו שם, וכו' וכו', ולאורך כל תקופת השופטים, זה היה מרכז אלטרנטיבי לכל אלה. בכל אופן, המציאות כפי שאתם רואים, היא מציאות עגומה, עצובה, וכתוב מתאר אותה בכמה היבטים. כן, כן, בבקשה.
פסוק, כל הפסוקים בסוף פרק י"ח מתארים בעצם מאוד מאוד בהקבלה את כל הסיפור עם לבן, ולבן שעודף אחרי הטרפים, זה אפילו באותה מילים.
כן, כמו, נכון.
יש איזה...
תראה, אני חושב שגם יש פה רמאות וגם שקר וגם העמדת פנים, יש פה תכונות דומות לסיפור. אנחנו יודעים שהסיפור של לבן לא מצטיין במיטבו. כשרוצים להגיד לך שיש פה איזו התעוררות של שורשים קשים מפעם, אז רומזים לך את זה אולי דרך זה. כן.
על זה
נראה
מה
שבאת
משה, שהוא היה רק איש
ציבור
ולא היה איש משפחה.
כן, יש פה נושא מורכב, אני חושב שהוא אתגר גדול, לאנשים שהם משמשים בהנהגה, אומרים תמיד שהבנים של הרבנים ושל המורים, בקיצור, זה בעיה. זה שאתה איש ציבור, תזכור שאתה גם אחראי לילדים שלך. זה שאתה איש ציבור ומחנך את כל העולם, אתה בפרוש השנה מחויב לחנך את הילדים שלך. אפילו אם קיבלת פרס ישראל, גם אם אתה אדם יקר ערך ונכבד, אל תשכח את אחריותך כלפי המשפחה. וגם אם אתה עושה דברים נכבדים ביותר, בסופו של יום, לא לשכוח את המעגל הקרוב, ולא להמיר אחריות אחת תוך תפיסת רמפה לאחריות אחרת. גם אם היא רוממה, צריך למצוא את הדרך לשלב את הדברים ולא להפקיר את העסק. כן.
גם את הפסוק האחרון שמואל כותב?
שמה, שבימים אין מלך ישראל או מה?
הפסוק האחרון
של הפרק. כן, תראה, קודם כל נביא יכול להגיד משפט כזה גם. בטוח שהדברים, הרי את התנך ארגנו וחתמו רק בימי ראשית בבית שני. לא כולם קראו את ספר שופטים לאורך הדרך, סיפרו את האירועים, אבל לא קראו אותו בטקסט בפנים. אז יכול להיות שעקרונית גם נביא יגיד את דברים, מה יקרה בעתיד לבוא. כמו שישעיהו יכול לדבר על קורש, או לדבר על מפלת בבל, או על דברים, כמו שמשה רבנו יכול לדבר על בשירת האזינו במקומות אחרים, על כל מיני דברים שיקרו.
ולמה כתוב מתאר דווקא שהפסל, המרכז הרוחני הזה יתקיים כל ימי שילה ולא כל ימי בית המקדש?
אני חושב שיכול להיות שהדבר הזה מבטא את הסיפור, כי שילה מבטא את חורבן שילה, מבטא את סוף תקופת השופטים במידה רבה. זה אלי, אחר כך יש שמואל שמתחיל את תקופת המלוכה. זאת אומרת, בעצם כל תקופת השופטים, אנחנו בתחילתה, כל תקופת השופטים העמידו אלטרנטיבה למשכן שילה. עכשיו, כל מה יש משכן שילה, נאסרו הבמות. אחרי ששילה חרבה, דווקא היה איזו אופציה מסוימת, אפילו תורנית, ליתר הבמות, בתנאי שהיא לשם השם. יש פה איזה במה לשם השם, כי הם לא עובדים לעבודה זרה, אבל מערכת המושגים לגמרי לגמרי משובחת.
זה המגלים של
הרומן. כן, אחר כך זה יבוא כקומה נוספת לב. אבל בכל אופן יש פער בין שחורבן שילה יש איזה מאה שנה באמצע. בכל אופן, כנראה שזה בא בעיקר להעמיד את האלטרנטיבה למשכן שילה בתקופת השופטים. כן,
יש הבדל עדיין בין יוסף למשה, שיוסף שאפיים ומנשה נולדו, כמו שאמרת, בני 6 ו-7 זה היה כמו שיעקב הגיע למצרים, אבל משה שהגיע למדיין בגיל, לא יודע איזה גיל, לא משה שהוא הגיע לשם בגיל 80, מי עשה נוגע שם בגיל 20-30, ואז התחתן עם ציפורה ונולדו אפרים ומנשה, זה...
אוקיי, תראה.
יכול להיות שהם היו הרבה מאוד זמן במדיין עד שהם...
בוא נגיד ככה, אני לא בא לדון אף אחד, אני לא בא מעמדה שיפוטית, בטח לא מול משה רבנו, אני רק בא לומר שרבה פעמים אנשים מתגלגלים בנסיבות כאלה ואחרות, ואני לא... אני רק מסביר ש... יש פעמים... צריך לקחת איפה שאתה התגלגלת, תדאג לילדים שלך. גם יש אנשים שיושבים בבית רגיל, רק איך אמרו, מנהיגי ציבור וזה, גם בבית, ובטח אם גלגלת לכל מיני מקומות נידחים וקשים, יש אחריות וצריכים לתת דרך, חוץ מלהציל את העולם, גם לדאוג לילדים שלך. להתראות.